השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לידיד יקר שעוזר לנו הרבה בהעלאת השיעורים לרשת כל שבוע, ומסור בכלל לעניינים של הפצת המעיינות, שרון בן אורה, שתהיה לו בעזרת השם הצלחה בכל העניינים הפרטיים והכלליים. היה פעם בעיירה חסיד בטלן, לא ממהר לשום מקום. הוא הולך לבית כנסת, מדבר עם אנשים, חוזר הביתה, אוכל משהו, הולך לעבודה, בדרך מדבר עם מישהו, חוזר מדבר עם מישהו, לא ממהר לשום מקום. הגיע חנוכה, ערב ראשון של חנוכה, אשתו רוצה להכין לביבות, לטקס לילדים, שיהיה שמח בבית. היא קוראת לו, אומרת לו, ינק, לך לשוק, תביא לי תבנית ביצים שנעשה לביבות, שיהיה שמח בבית. אבל היא מכירה את התחשית שלה. היא אומרת לו, ינק, בלי חלומות, אני אבקש ממך, הפעם תמהר. הילדים מחכים, אני כבר שמה את המחבת על האש, תזדרז, אני רוצה לעשות לטקס. הוא אותו ינק לוקח קצת כסף, יוצא מהבית. בדרך הוא רואה עגלה ברחוב. חסידים סביב העגלה. מה יש לכם, מה אתם סביב העגלה? ינק, מה קרה לך? חנוכה, נוסעים לרבי. עם מי נדליק נרות חנוכה? נוסעים לרבי להדליק נרות חנוכה, יהיה איזה שיחה, נתוועד, תהיה, נגיד לחיים, יהיה שמח. הוא שכח מהביצים, ושכח מהלטקס, עלה איתם על העגלה, נסע לרבי. היה שם כל השבוע, חנוכה היה שמח, היה אור, היה טוב. ערב אחרון של חנוכה הוא נזכר. אשתי מחכה לתבנית ביצים לעשות לטקס, ואני נמצא פה אצל הרבי. הוא לקח סוס ועגלה, נסע במהירות לעיר, הגיע לעיר, רץ לשוק, הביא תבנית ביצים, רץ איתה הביתה, כל עוד נשמתו בו. אבל כשעושים דברים מבועלים, הגיע הביתה, החליק על המדרגה, נפל לתוך התבנית ביצים. כל התבנית התפוצצה, הוא קם, הוא אומר לאשתו, את רואה בעילה, ככה זה כשממהרים. ראיתי ביטוי יפה, אני לא יודע מה המקור הקדום שלו, אני ראיתי אותו בספר של הרב מרדכי אליהו, שאומר פתגם נפלא, זריזות חצי מזל. מי שהתברך בזריזות, מישהו קם מוקדם, מהיר, עושה דברים, לא דוחה דברים, צריכים להזמין אינסטלטור, הוא מזמין אותו. הוא לא דוחה למחר, למחרתיים, לעוד שלושה ימים, חצי מזל. יש לו כבר חצי מהברכה שצריך בשביל להצליח בחיים. אדם זריז, אדם שעושה מהר דברים. וככה התורה מתארת את אברהם אבינו. אם צריכים לתאר את אברהם במילה אחת, חוץ מכל התיאורים הגדולים, זריז. אברהם אבינו, אדם שעושה דברים מהר, לא חולם, קם מוקדם, עושה מה שצריך. הוא רואה מרחוק את המלאכים. הוא לא אומר, בסדר, שיבואו, אני פה, אין להם איפה לטעות. אין עוד מכניס אורחים כמוני, הם יבואו. הוא רץ אליהם. אחרי שהוא מחבק אותם, מכניס אותם הביתה, הוא רץ אל בן הבקר. רץ, הכל בריצה, הכל מהר. בסוף הפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר לו את הציווי הנורא, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. קח את הילד שחיכית לו 99 שנים, ותשחט אותו. ואברהם עושה את זה מהר. וישכם אברהם בבוקר. הוא שם שעון מעורר לרבע לחמש. לא לחמש. הוא מקדים. יש לי מצווה מהקדוש ברוך הוא, אני עושה אותה. אברהם ממהר. וזה כל כך בולט אצל אברהם, שכולנו לומדים ממנו. מה חז"ל למדו ממנו? זריזין מקדימים למצוות. שמצווה צריך לקיים מוקדם. מצווה לא עושים ב-4 בצהריים, ב-5 בצהריים. כשיש לי זמן אני אעשה את המצווה. לא ככה. זריזים מקדימים למצוות. יש לך ברית, צריך לעשות ברית לילד. אם אתה יכול, אם יבואו יותר אנשים בערב, יבואו ותעשה בערב, אחרי הצהריים. אבל אם אותו מספר אנשים יבואו בצהריים, אותו מספר אנשים יבואו ב-7 בבוקר, אל תדחה. תעשה את הברית ב-7 בבוקר בבית כנסת. זריזים מקדימים, מה? זה כולל את חב"ד, זה כולל את כולם. רק העניין הוא שזה שמאחרים ברית היום זה בגלל שיותר אנשים באים בצהריים, אז זה לכבוד המצווה. אך תראה, העניין של ההקדמה היא יחסית. כל אחד מקדים יחסית לזמן שלו. אוקיי. אתה יודע שפעם שאלו יהודי, חסיד, איך אתה מתפלל ב-10? כתוב שצריך להתפלל בנץ, מוקדם, להקדים עם השמש. אז אמר, מה זה נץ? הוא אמר, נץ, זה נוח צן, אחרי 10. אוקיי. פסחים ד', כל היום כשר למילה, אפשר לעשות את הברית גם מאחרי הצהריים, גם בערב, אלא שזריזים מקדימים למצוות. זריזים, המצווה יקרה לך, אתה עושה אותה בבוקר. כשאתה צריך לקחת מהבנק צ'ק חשוב, אתה לא דוחה את זה לערב. אתה הולך בבוקר, דבר ראשון, אתה צריך לקנות אוטו, אתה דבר ראשון רץ לבנק, לוקח את הצ'ק, הולך לדואר, עושה את העברת עסקה. עושה את זה מהר כי זה חשוב לך. מאיפה לומדים את זה? וישכם אברהם בבוקר, כי אברהם אבינו היה זריז. אז אם סבא היה זריז, כל הילדים צריכים להיות זריזים. צריך לא לדחות דברים, לעשות מיד. וכאן יש שאלה עצומה. אם צריכים להיות זריזים, אז יש שאלה עצומה שאמורה להפריע לכל אחד שקורא את הרש"י הראשון על הפרשה. והרבה מפרשים מקשים את זה, והרבי מקשה את זה, וזאת שאלה עצומה. אברהם אבינו חולה. הוא עשה ברית. בגיל 99, לא התחשב בכל הקשיים, בכל הפחדים, מה יהיה? אני אתעורר מהניתוח, לא אתעורר מהניתוח, אני אעבור את הדימום, לא אעבור את הדימום. הולך ועושה ברית. ואז הוא שוכב במיטה. יום אחד, אף אחד לא בא לבקר אותו. יום שני, אף אחד לא בא לבקר אותו. ביום השלישי למילתו, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. וזה מאוד יפה שהקדוש ברוך הוא בא. אבל הקדוש ברוך הוא מחכה 48 שעות מהברית? תגיד לי שיש לך ידיד טוב, לא עלינו ולא על אף אחד חולה באופן פתאומי, לא עלינו ולא על אף אחד תאונת דרכים. אתה מחכה 48 שעות לבוא לבקר אותו? אתה רק שומע את הסיפור, אתה רץ אליו. אני לא מברר אפילו באיזה מחלקה הוא נמצא, רצתי שם לראות מה נשמע. אז אברהם אבינו עובר ברית, שוכב במיטה, יושב בפתח האוהל, אף אחד לא בא לבקר, שישכב. אחרי יומיים, ביום השלישי למילתו, 48 או 50 או 52 שעות אחרי הברית, הקדוש ברוך הוא מגיע עם כל הפמליה לבקר אותו. איפה זריזים מקדימים למצוות? אברהם אבינו הזה כל כך זריז אליך ריבונו של עולם, כל כך מזדרז, כשהוא צריך טובה, אז מה? אומרים לו תמתין? כן? יש לפניך אנשים בתור, תחכה, בשיחות קודמות. מה הרעיון הזה? מדוע הקדוש ברוך הוא לא ממהר לבקר את אברהם? זה נראה ככה שאלה צדדית, אבל הרבי מוצא פה רעיון עצום. אנחנו נאמר פה כמה עניינים, יש דעות שאומרות שביקור חולים לא צריך לעשות מיד. זה מזל רע, שלא ידברו עליו, שלא ידעו ממנו. ביום השלישי הוא יותר סובל, תבוא ביום שהוא יותר סובל, יש כל מיני דעות. אבל הרבי מוצא פה רעיון גדול מאוד, שנוגע לכל קיום המצוות, איך צריך לקיים מצווה. מה עושים שקשה, שלא הולך, שדפוק. איך להתמודד עם קושי, הרבי מוצא הכל בתוך העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא לא מזדרז. אברהם אבינו צריך טובה, הקדוש ברוך הוא אומר לו תחכה. יש פה עניין גדול. למה הקדוש ברוך הוא מעכב את הביקור חולים שלו אצל אברהם? בואו נקרא רש"י רש"א פרשה, במובן מספר אחד. וירא אליו השם, אומר רש"י, מה בא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה? יפה מאוד. אבל רש"י ממשיך, יום שלישי למילתו היה, ובא השם ושאל לשלמה. נקרא את זה עכשיו. שואל הרבי בליקוטי שיחות חלק ה' עמוד 77, כל מה שנאמר היום מיוסד על השיחה הזאת. מדוע השם המתין עם ביקור החולים של אברהם עד היום השלישי? אז בנוגע ליום הראשון אפשר לומר, כמו שאתה אומר, שהקדוש ברוך הוא כבר היה אצלו. למה היה אצלו? לעזור לו לבצע את הברית. רש"י אמר בסוף הפרשה הקודמת שאברהם אבינו התקשה לבצע את הברית. יהודי בן 99, היה לו קשה לבצע את הברית. תמיד בברית יש כמה אנשים, יש מועל, יש סנדק, יש רב שקורא ברכות. אברהם אבינו היה לבד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בא לעזור לו, אחז לו ביד, כדי לעזור לו לעשות את הברית. אז באותו יום הקדוש ברוך הוא כבר היה, אתה צודק. בנוגע ליום הראשון אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא כבר היה אצלו באותו יום כדי לעזור לו לבצע את הברית. ככה רש"י אמר, י"ז כ"ד. אבל מדוע לא יקדים לבקרו למחרת המילה? ביום השני. הקדוש ברוך הוא עושה הפסקה 48 שעות עד שמגיע עוד פעם. אתה לא בא להתעניין, מה נשמע, איך אברהם מרגיש, אם הוא יכול ללכת, אם הוא יכול להסתובב, אם יש, אולי צריך כוס מים, צריך מישהו שינקה את החדר. אברהם שוכב מסכן, יהודי מבוגר. משום מה, הקדוש ברוך הוא מתעכב ולא מגיע לבקר אותו. ואגב, העניין הזה כבר לדבר על ביקור חולים, אף פעם לא יצא לדבר על המצווה הזאת, אנחנו נראה בחז"ל, לכאורה כזאת מצווה, אתה יודע, לא כל אדם מהדר בה. נראה בחז"ל מה הם כותבים עליה, אין כמעט בשום מצווה כאלה לשונות, כמו שכתוב על ביקור חולים. כמה זה חשוב, השכר שהקדוש ברוך הוא נותן, כמה אדם זוכה אם הוא מבקר חולים. כמה דינים ננסה לברר, אם צריך לבקר אצל יולדת, אם צריך לבקר אצל תינוק, אם אפשר לקיים ביקור חולים בטלפון. למי יש כוח היום לזוז? אתה אומר עם טלפון לחבר, מה נשמע, איך אתה מרגיש? יצאת ידי חובה, איבדת אמפתיה, איבדת התעניינות. האם זה ביקור חולים? האם זוכים לשכר הגדול או לא זוכים? הרבה עניינים סביב העניין הזה, אבל השאלה המרכזית שלנו, שכמו שנראה הרבי מוציא ממנה מסר עצום שנוגע לכל המצוות. למה הקדוש ברוך הוא לא ממהר? אברהם מזדרז, הקדוש ברוך הוא לא מזדרז. למה? אוקיי. פרשת וירא, כשמע כן היא, וירא. התגלות. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו. אבל יש בעיה עם ההתגלות הזאת. וזה כל המפרשים מתחילת הפרשה.
וירא,
וירא.
עם יוד.
עם יוד. לא וירא, אלא וירא זה אל האבות, זה משהו אחר. פה זה וירא אליו השם, אותו שורש, אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם. וכל המפרשים מתחילת הפרשה, רש"י, רמב"ן, הרמב"ם, במורה נבוכים, כולם מתחילים עם אותה שאלה. בשביל מה השם בא? וירא אליו השם, כל ילד יהודי יודע, הקדוש ברוך הוא הגיע לבקר את אברהם. בשביל מה בא? התורה לא אומרת. בואו נראה, פרשת וירא מתחילה עם פסוק סתום, תעלומה. מובא מספר 2, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם יושב בפתח האוהל כחום היום, למה ישב? כולם יודעים. למה הוא יושב בפתח האוהל כחול היום? חם לך, אתה אחרי בריאת שכב במיטה. למה הוא שוכב בחוץ? אז רש"י מביא את הדרשה, כי יצא לחפש אורחים. אף אחד מהאורחים לא בא. למה? כי כולם ידעו, אברהם מסכן, אחרי ברית, איש מבוגר, לא מטריחים אותו, אז אורחים לא באו. אבל אברהם אבינו צריך אורחים. הוא לא יכול לשבת לבד בארוחת צהריים, שעמם לו. אז מה הוא עושה? הוא יוצא החוצה לחפש את האורחים. זה מידת החסד, לחפש את האורחים. זה הסבר אחד. במדרש כתוב עוד הסבר, כתוב שחום מועיל למכה. חום השמש מועיל לרפא את המכה. אברהם אבינו, הפצע מאוד כאב לו. אז הוא יצא החוצה כחום היום. שכב על הכיסא נוח כדי שהחום הפצע יגליד, החום ייבש את הדם, ייבש את הפצע. אוקיי, איך שלא יהיה, הוא יושב בפתח האוהל, פתאום הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. ומה? למה התגלה? התורה לא אומרת, זה פסוק סתום וזה תעלומה ממש. פסוק ראשון של הפרשה, למה הקדוש ברוך הוא בא? נגמר. מה הפסוק הבא מספר? סיפור חדש. פתאום אברהם רואה מרחוק, שלושה מלאכים, שלושה אנשים, ערבים, בעצם הם מלאכים, והוא מארח אותם ובשר וחלב, ודיברנו על זה בשנים קודמות, וכל העניינים, והאירוח של אברהם, איזה יופי, בסדר. אבל למה השם הגיע? התורה מספרת, אלוקים הגיע, וזהו. מה, למה הגיע? מה דיבר איתו? מה אמר לו? כמה זמן היה שם? בואו נקרא. וירא אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים, סיפור חדש. אבל מה היה פה עניין? למה השם הגיע? זאת שאלה עצומה שכל המפרשים בפתח הפרשה מתחילים איתה. למה הקדוש ברוך הוא הגיע? אין שום ביאור בתורה. אז הרשב"ם, וכך אומר הרמב"ם במורה נבוכים, הרשב"ם הנכד של רש"י, אומרים חידוש גדול מאוד, בעיקר הרשב"ם, הרמב"ם במורה נבוכים אומר רעיון אחר. הרשב"ם אומר חידוש גדול מאוד. מה זה וירא אליו השם? הכוונה המלאכים. וירא אליו השם, הכוונה המלאכים שהגיעו. לא בהתחלה הקדוש ברוך הוא הגיע ואחרי זה המלאכים, כי לא כתוב הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, אז מה, סתם בא? בשביל מה הגיע? לא, וירא אליו השם, הכוונה למלאכים. למה? כי לפעמים מלאך נקרא השם. המלאך הוא כל כך מסור לקדוש ברוך הוא, שלוחו של אדם כמותו. כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא, כל כך עושה את רצון השם, שכבר קוראים לו השם. שבוע הבא יהיה כינוס השלוחים של חב"ד, מה זה שליח? שליח זה אדם שמסור לגמרי לרצון של המשלח. הוא כל כך מסור, שכבר קוראים לו כמו הרבי. כבר מסתכלים עליו, כבר רואים בו את הרבי, הוא כל כך מחובר לקדוש ברוך הוא שכבר רואים בו את הרבי. שלוחו של אדם כמותו, אז המלאך כל כך מסור לקדוש ברוך הוא, לכן קוראים לו השם, כך אומר הרשב"ם. נקרא אותו, רשב"ם י"ח א', וירא אליו השם, אבל למה בא? לא כתוב כלום, וירא אליו השם ביוני ממרא, נגמר הסיפור. אומר הרשב"ם, באמת לא היה, הקדוש ברוך הוא לא הגיע. מה שהיה המלאכים באו, והמלאכים נקראים בשם השם. וירא אליו השם שבאו עליו שלושה אנשים שהיו מלאכים. והוא אומר, אל תתפעל, יש לזה עוד ראיות בתורה, שלפעמים למלאך קוראים בשם השם. מה הוא מרוויח בזה? שהוא מבאר את כל הפרשה. הפרשה הזאת מאוד סתומה. מתחילה שבאו אנשים, ואנשים מבשרים לו, שעוד מעט שרה תלד. נכון, אתם זוג זקנים, נכון, שרה בתשעים, אבל עוד שנה כעת חיה ולשרה בן. ואז התורה מספרת ששרה צוחקת. היא מסתכלת על עצמה. מה?
בליבה.
צוחקת בליבה, מסתכלת על עצמה ואומרת, וחי איך, נו, איך, אני ילד? אישה זקנה, בת 90, איך אני ילד? ואז פתאום השם מתערב בשיחה, כך כתוב, ושואל למה זה צחקה שרה? הקדוש ברוך הוא שואל את אברהם, למה שרה צוחקת? מה, אני לא יכול לעשות את הניסים האלה? מה הבא, אני יכול לעשות שאישה זקנה תלד? איך הקדוש ברוך הוא נכנס פה? הרי הוא מדבר עם המלאכים, מה הקדוש ברוך הוא נכנס? אומר הרשב"ם, נכון, כשאומרים השם, הכוונה המלאך. השם זה לא הקדוש ברוך הוא, זה המלאך. המלאך המכובד בין השלושה אמר לאברהם, למה שרה צוחקת? אם כן, מה זה וירא אליו השם? המלאכים דיברו. הקדוש ברוך הוא לא היה פה, כי לא כתוב מה עשה, מה דיבר? בהרבה מקומות כשנראה המלאך קורא בשם שכינה, כדכתיב כשמי בקרבו, שלוחו כמותו. המלאך כל כך מסור לקדוש ברוך הוא שהוא נקרא אלוקים כבר. אוקיי. אבל פה אנחנו לא הולכים הדרך הזאת, רש"י אומר וורט אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא הגיע. למה בא? לבקר את החולה. ולכן לא כתוב מה הוא דיבר איתו, כי הוא לא בא לדבר, הוא בא להתעניין באברהם. זה העניין של ביקור חולים. ביקור חולים אתה לא בא לומר משהו לחולה. אתה בא לשאול אותו מה נשמע. אתה לא בא לדבר איתו, אתה לא בא לומר לו, להפך אתה בא לשמוע אותו, אתה בא להתעניין בו. אומר התוספות הראש, זה מה שכתוב פה. וירא אליו השם בינוני ממרא, מה אמר לו? לא אמר לו כלום, שאל אותו איך אתה מרגיש. שאל אותו, כואב לך אברהם? אתה יכול ללכת, רוצה יד, אני אעזור לך לצאת לסיבוב בחוץ. זה מה הוא לא אמר לו כלום, הוא לא בא להגיד לו כלום. הוא בא לבקר אותו, הוא בא להתעניין בשלומו, כי זה כל העניין של ביקור חולים. אם הקדוש ברוך הוא היה בא לתת לו איזה ציווי, אז הוא היה אומר לו, אברהם תעשה כך, אל תעשה אחרת. אבל הוא לא בא לומר לו, הוא בא לשמוע אותו. ולהפך, הקדוש ברוך הוא הגיע מלמעלה כדי לתת יחס לאברהם, כדי להתעניין בו, כדי לשמוע אותו, כדי להתעניין מה הוא מרגיש. ולכן התורה לא אומרת מה אמר לו, כי הוא לא בא לומר לו. הוא בא לשמוע את אברהם, הוא בא להתעניין, מה נשמע, איך אתה מרגיש? לומד מזה התוספות הראש ונראה עוד מעט מזה שזה נפקמין על ההלכה, שזה עיקר העניין של ביקור חולים. כשאתה בא לבקר בן אדם, יש הרבה דעות בראשונים, מה? בשביל מה אני בא? מה אני צריך לעשות? צריך לקנות לו בקבוק שתייה בקפיטריה? צריך לנקות לו את החדר? צריך להתפלא עליו שיהיה בריא? בשביל מה אני בא? אומר התוספות הראש, אתה בא בשביל להתעניין בו. זה מה שאתה בא. לשאול מה נשמע, זה עושה לחולה טוב על הלב. אתה בא לשאול אותו מה נשמע, זה המטרה של הביקור חולים. יותר מזה כבר לא צריך שום דבר. העיקר זה להתעניין בו. בואו נקרא תוספות הראש, ריש פרשת וירא, וירא אליו לבקר את החולה. אז למה התורה לא אומרת מה הוא דיבר איתו? כי הוא לא בא לדבר, הוא בא להתעניין. אברהם, איך אתה מרגיש? פשוט לתת לו יד ולשאול, כואב לך, לא כואב לך, בשביל זה הוא בא. הוא בא ללמד דרך ארץ, לומד את תוספות הראש, שיש לו לאדם לבקר את החולה, ואפילו לא ידבר עם עוד דבר. והוא מציא מזה נפקמין הגדולה להלכה. הוא אומר, אתה בא לבקר חולה, וזה קורה הרבה פעמים, והחולה ישן. לא דיברת איתו שום דבר, הוא ישן. אתה בא לבקר יולדת, אבל אין עכשיו זמני ביקור. לא הצלחת להיכנס. אז קיימת מצוות ביקור חולים או לא קיימת ביקור חולים? באת לבקר חולה, אבל החולה עכשיו ישן, 2-4, הוא ישן. אחרי ניתוח, כואב לו, הוא ישן. אז קיימת ביקור חולים או לא קיימת ביקור חולים? אומר התוספות הראש, קיימת ביקור חולים. כי עיקר עניין ביקור חולים זה לא לדבר איתו. זה להראות לחולה תשומת לב. להראות שאכפת לך ממנו.
אפילו אם הוא לא יודע
ש... אפילו אם... לא. אחרי שהוא יקור, אם הוא לא יודע, זה משהו אחר. אתה צריך להשאיר לו פתק, הייתי אצלך. זה כל הרעיון, טוב שיארת את זה. הרעיון הוא לא לדבר איתו. הרעיון הוא להראות לו יחס. אדם במצב כזה, אחרי ניתוח, הוא שוכב במיטה, הוא מרגיש שכל העולם שלו נגמר. בטח אם הוא גבר, הוא מרגיש שהוא הולך למות כבר, זהו. יש לו 38 חום, הוא כבר כותב צבא. אז הוא גמור, והוא מרגיש שהחיים שלו דפוקים ואין לו זה. ברגע שהוא רואה שמתעניינים בו, הוא רואה שאנשים תורחים, יוצאים מהבית, לשאול מה נשמע, זה מחיה אותו, זה מרים אותו על הרגליים. לכן אומר התוספות הראש, הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם אברהם, כן דיבר עם אברהם, לא דיבר, זה לא משנה, לא זה ביקור חולים, לא באנו לדבר, באנו להתעניין, באנו לראות מה נשמע. אני רק אסיים, בבקשה דוב, הוא בא ללמד דרך ארץ, שיש לו לאדם לבקר את החולה ואפילו לא ידבר עם עוד דבר, כגון שמצאו ישן. למה? דניחא לחולה כשיגידו לו שפלוני בא לראותו. אחרי זה החולה יתעורר והאחות תגיד לו, היה פה בן אדם מהבית כנסת, חבר, כמה יצטער שאתה ישן, בא במיוחד, רוצה לבקר אותך, הביא בונבוניירה, כמה זה יעשה לחולה טוב. זה מצוות ביקור חולים. מצוות ביקור חולים זה להתעניין בחולה במצב שלו, אפילו אם הוא ישן. אומר התוספות הראש, לכן וירא אליו השם ולא כתוב מה דיבר, בכוונה, הקדוש ברוך הוא מסתם מדיבר איתו. שאל אותו איך אתה מרגיש, מה קורה, אבל לא כתוב כי זה לא העיקר. אפילו אם אברהם היה ישן זה גם היה בסדר. העיקר שהוא בא, יתעניין וירא יחס וירא אכפתיות, זה עיקר העניין של ביקור חולים. אם כן אנחנו מבינים, התורה מתחילה וירא אליו השם, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה ולא דיבר, כן דיבר איתו, לא דיבר איתו, זה בכלל לא משנה. ביקור חולים זה מצווה מדהימה. זה כמעט המצווה היחידה בתורה שהקדוש ברוך הוא קיים אותה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות, אבל הכל ברוחניות. בגשמיות יש מצוות ספורות שכתוב שהקדוש ברוך הוא קיים אותם, כתוב שהוא ניחם אבלים, שהוא ניחם את יצחק אבינו אחרי ששרה נפטרה. גם כתוב שהוא בא לבקר חולים, אנחנו רואים שביקור חולים זאת מצווה גדולה מאוד.
מניח תפילין,
משה. כן, מניח תפילין, נכון, זה גם כתוב, זה במדרש. אבל זה ממש שאנחנו רואים ברובד הגשמי. נכון, אתה צודק, יש כמה מצוות שכתוב, שהוא נח. אתה צודק, טוב שאתה מאיר את זה. אבל ביקור חולים זאת מצווה שהקדוש ברוך הוא קיים אותה ממש כפשוטו, היה פה בעולם לבקר את החולה. יותר מזה, על ביקור חולים כתוב בגמרא לשונות, שאני לא יודע אם כתובים על עוד מצווה אחרת. אני רוצה לקרוא פה קטע, השכר של אדם שמבקר חולים, מה עשה בסך הכל? חזר מעבודה, במקום לנסוע ישר הביתה, הוא שמע שבבית כנסת יהודי לא מרגיש טוב, יהודי מבוגר, אירוע לב, הוא נכנס אליו להתעניין מה נשמע. אומרת הגמרא, תראו את הלשונות, מה זוכים כשעושים את, נותנים את התשומת לב הזה. 3, סוטה י' ד', אחרי השם אלוקיכם תלכו, כתוב ספר דברים. שואל המדרש, שואל את הגמרא, וכי אפשר להלך אחרי שכינה? אחרי השם אלוקיכם תלכו, אני רוצה לחכות את השם, במה אני אחכה אותו? הוא מנהל את כל העולם, אלא כל הארץ כבודו, מה אני אעזבו ויכול לחכות אותו? ולא נאמר כי השם אלוקיך אש אוכלהו, אלא השם ביקר חולים, דכתיב הירא אליו השם באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים. תבקר חולים, הקדוש ברוך הוא הצייד תעשה את זה גם אתה. זה נקרא אחרי השם אלוקיכם תלכו. מה זה נקרא לחכות את הקדוש ברוך הוא? לעשות מה שהוא עושה, לבקר חולים. אומרת הגמרא בנדרים מ"א, כל המבקר את החולה, תקלו מה כתוב פה, ניצול מדינה של גיהנום. א', מי שמבקר חולה, אתה מרוויח את הגיהנום, משתחרר מגיהנום. ננסה למה להבין למה. ויש, הגמרא לא סתם מדברת, יש סיפור במקום אחר לגמרי, בכתובות ע"ז, סיפור על רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי היה לו מנהג יפה. הוא היה עזר מציון. הוא היה עוזר לחולים, היו חולים מאוד קשים, והוא היה הולך, מחליף להם את התחבושות, כל יום אחרי הצהריים בערב, אחרי הלימודים, לא הולך הביתה, הולך, מחליף את התחבושות, שם להם תחבושות חדשות, אנשים מבוגרים, עוזר להם. כשהגיע יומו למות, ככה הגמרא מספרת, הקדוש ברוך הוא שלח את מלאך המוות לקחת אותו, אבל אמר לו, תשמע, אתה תגיד לו שאתה מלאך המוות, ותגיד לו שמכאן ואילך שהוא ינהל את העניינים. אתה באת לקחת אותו, הגיע יומו, מכאן ואילך שהוא יחליט איך הוא רוצה למות, שהוא יבחר לעצמו את הדרך שבה הוא רוצה למות. בא מלאך המוות ליהושע בן לוי, שלום עליך רבי יהושע, אני מלאך המוות, זהו, אתה צריך למות עכשיו. אני צריך להוציא את הסכין, היה לו סכין ביד למלאך המוות, אני צריך לדקור אותך עכשיו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי שאתה תבחר את הדרך שבה אתה רוצה למות. תחליט איך אתה רוצה לעלות למעלה. אומר יהושע בן לוי, אוקיי, אתה תלך אחריי. אני אלה למעלה, אתה הולך אחריי. אבל, אומר יהושע בן לוי, אתה עם הסכין ביד, אני פוחד ממך, אתה תדקור אותי פתאום בגב, תן לי את הסכין שלך. בסדר? הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא הוראות שהוא מקשיב ליהושע בן לוי. אז הוא לוקח את יהושע בן לוי, לוקח את הסכין של מלאך המוות ועולה איתה למעלה, מגיע למעלה לכניסה לגן עדן, אומר לשערי שמיים, ככה גמרא מספרת, יש אומרים שהספור הזה הוא כאילו משל, שאולי במציאות, אבל אנחנו רואים את הרעיון הזה. אומר רבי, עכשיו מגיעים לשערי שמיים, אומר מלאך המוות, זהו, עכשיו אני צריך, פה לא נכנסים בגוף, אתה עדיין עם הגוף, לא הורגתי אותך עדיין, אני צריך להרוג אותך, להוציא את הנשמה מהגוף ולהכניס את הנשמה לגן עדן. אומר רבי שמעון לוי, בסדר. אבל תן לי, אני רק רוצה לראות איפה המקום שלי בגן עדן. באיזה תא, באיזה היכל אני אהיה בגן עדן. מספר את הגמרא שם בכתובות ע"ז, שהוא אומר לרבי יהושע בן לוי, תראה, אבל זה רחוק. בשביל זה צריך לעלות גבוה על השער, ומשם תוכל לראות רחוק לתוך האולם, לתוך הטרמינל, איפה אתה נמצא. יהושע בן לוי מטפס על השער, ונותן קפיצה עם הגוף שלו, נכנס לתוך גן עדן. טוב, ועכשיו מלאך המוות כבר לא יכול לשנות את הדברים, הוא עם הסכין שמלאך המוות ביד, נכנס לתוך הגן עדן, והוא אחד מהאנשים שנכנסו בגופם לגן עדן. אחר כך הגמרא מספרת שהיה עוד אמורא אחד שהתאבל למיטה כזאת, וביקש מהקדוש ברוך הוא למות בצורה כזאת שהוא יוכל להיכנס עם הגוף שלו לגן עדן. הקדוש ברוך הוא שאל אותו, אתה גם ביקרת חולים? אתה גם היית עוזר לאנשים להחליף תחבושות? לא, אז מה אני חייב לך? הוא עשה דברים כאלה לא נורמליים, אז גם אני עשיתי בשבילו דברים לא נורמליים. אז זה העניין הראשון, המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנום, מקבל למעלה יחס מיוחד, זה דבר אחד. שואלת הגמרא, ומה שכרו בעולם הזה? בסדר, למעלה יהיה טוב, אבל פה מה מגיע לו, שהוא מבקר חולים? אומרת הגמרא פסוק, השם ישמרהו ויחייהו, ואושר בארץ ואל תתנהו בנפש אויביו. השם ישמרהו מיצר הרע, יחייהו מיני איסורים, ואושר בארץ יהיו הכל מתכבדים בו, יהיה אדם מאושר, כולם יתגאו בו, ואל תתנהו בנפש אויביו, שתזדמנו לו רעים כנאמן שריפו צרתו. אם חס וחלילה הוא יהיה חולה בעצמו, הקדוש ברוך הוא יסדר לו איזה שהוא ידיד טוב שירפא אותו. למה באמת? למה ביקור חולים יצא מכלל המצוות? אמרנו מצווה שאתה יודע, אתה לא רואה אנשים כל כך מהדרים בה, יצא מכלל המצוות שזוכים עליה לכזה שכר ובעולם הזה. זה העניין. כל המצוות, יהודי שומר שבת, לאו דווקא שיהיה לו פה חיים טובים, יכול להיות שיהיה לו פה קשה מאוד. איפה יהיה השכר? למעלה. ביקור חולים, התורה אומרת לא. הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהייסורים כאן. למה? למה ביקור חולים זה כל כך חשוב, שזה נותן לך שכר בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא בעצמו. יש מילה אחת בגמרא. מילה אחת, בשם במסכת נדרים, שאומרת מה כל הסיפור של ביקור חולים. והגמרא מספרת את זה עם סיפור. רבי עקיבא. רבי עקיבא הגדול, שיש לו 24,000 תלמידים, מוסר כל יום שיעור, בא כל יום לישיבה, מוסר שיעור. הוא שם לב שתלמיד אחד חסר. לא יודע אם זה התלמיד בולט מדי, אבל רבי עקיבא שם לב שהתלמיד הזה לא הגיע. הוא שואל את החברים, איפה התלמיד הזה? אמרו, הוא חולה. כמה ימים כבר לא בא, כי הוא חולה. הגיע חורף, שפעת, הוא חולה. שואל רבי עקיבא, ומי הלך הביתה לבקר חולים, להתעניין מה קורה איתו? אף אחד. אף אחד לא הלך. לא יודע אם זה קשור, אולי קשור שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. אולי זה שם הישיבה שכל אחד היה עסוק בעניינים שלו, ולא יותר מדי כיבדו אחד את השני. רבי עקיבא הזדעזע, סגר את הגמרא, באמצע היום לימודים. הלך לבית של אותו תלמיד, הוא מגיע שם, אתם יודעים איך שנראה בית של אדם חולה. תריסים סגורים, וילונות מוגפים, כל הבית אבק, אף אחד לא טיטה, אף אחד לא ניקה, אף אחד לא מלוכלך. רבי עקיבא נדהם. קרא למשרתת שתנקה, פתח את החלונות, שטף, רחץ, ניקה, שיהיה שם, שיתחיל להיות אור בעיניים. התלמיד כל כך התרגש מזה, שהרבי באמצע יום לימודים, עזב את הישיבה, עזב הכל, ובא ככה לכבד אותו וזה, הוא פשוט קם מהמיטה, ואמר, רבי, איך יהיה תעני? אני כבר לא חולה. הרעיון הוא שכשאדם מבקר חולים, הוא נותן לבן אדם רפואה. אתה נותן לו חשק לחיות. שוכב בן אדם אחרי ניתוח, בטוח שהחיים שלו נגמרו, שאין לו טעם לחיות. באים אנשים מבית כנסת, תורחים, מטענים, מה נשמע, מביאים זר פרחים, עזבו את העבודה המוקדם. אתה נותן לחולה חשק לקום מהמיטה. ואדם אחרי ניתוח זקוק לזה. הוא זקוק לדחיפה הזאת לקום מהמיטה. אז בקר חולים, למה בקר חולים? כי אתה נותן לבן אדם חיים, אתה לוקח ממנו את המחלה שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן שכר בעולם הזה. כי אם אתה עושה לבן אדם טוב בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עושה לך טוב בעולם הזה. אם אתה מקיים מצווה רוחנית, מקבל שכר רוחני. אבל אם אתה עושה לבן אדם טוב פה, מקל עליו מן האיסורים, אז הקדוש ברוך הוא מקל עליך מן האיסורים שלך שלא נדע. כי זה מידה כנגד מידה. ביקור חולים זה הזדמנות לתת חיים. פשוט לתת לבן אדם חיים להקל עליו את המחלה. עכשיו אנחנו מבינים את המשפט המפורסם שכולם מכירים אותו. מעניין אם מישהו מבין, אני לא הבנתי את הפירוש שלו אף פעם, עד שעכשיו למדתי את הסוגיה. כתוב בגמרא שמה, כל המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 מחוליו, נכון? כולם מכירים את זה. מבקר את החולה, אגב תוספות שואל, אם כל אחד שמבקר את החולה לוקח אחד מ-60, אז נשלח אליו 60 איש וניקח לו את המחלה, אז למה זה לא עובד ככה? זהו, כל אחד לוקח 1/60. אז כל אחד ממה שנשאר, טוב. אבל כתוב בגמרא, כל המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 מחוליו. אגב, למה אחד מ-60? למה לא אחד מ-200? כי ראיתי פירוש יפה מאוד שאומר ככה, אחד מ-60 מתבטל. אם נפל לך לתוך סיר, לתוך סיר בשר, נפל, נשפח חלב, בסדר, לך בלך, אם נפל חלב, אחד מ-60 מתבטל, הוא מאבד את הטעם שלו. מה שקורה, אם אתה תיקח מהחולה, אחד מ-50 זה יזיק לך. אחד מ-60 מתבטל בתוך הבריאות שלך, זה לא מזיק לך, זה בדיוק השיעור שמתבטל בתוך הבריאות שלך ולא מזיק לך, אז אתה גם לוקח ממנו וגם לא מזיק לעצמך. אבל בעצם העניין, מה הפירוש שכל המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 מכל יום? מה העניין בזה? מה ההיגיון בזה? זה פשוט כפשוטו, אתה מבקר את החולה, אתה לוקח לו את המחלה, אתה נותן לו חשק לחיות. שוכבת אישה אחרי לידה מסכנה, כואב לה, היא רק חושבת על הילד שהיא צריכה עכשיו להאכיל והילדים שמחכים בבית והיא בלחץ. והכל נראה לה, היא נראית לעצמה לבד בעולם. באים אנשים, מתעניינים, קונים איזה זר פרחים, היא מבינה שהיא לא לבד בעולם. אז היא נותן לה חשק, לקום מהמיטה, פשוט מאוד. נוטל אחד מ-60 מחוליו, אתה לוקח לו את המחלה. החייתני, כמו שאמר אותו תלמיד. אתה נותן לו חשק, לקום מהמיטה. אז אנחנו מבינים למה, בואו ניקח הגמרא בשורה אחת. רב דימי אמר, שם בנדרים דף מם, כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה. וכל שאינו מבקר, חלילה גורם לו שימות. מילים נוראיות. אנשים מתים. כי אין להם חשק לחיות, כי אף אחד לא בא לבקר אותם. אין להם חשק לחיות. באים לבקר אותם, יש להם משמעות, יש להם סיבה לחיות, הם חשובים למישהו בעולם. במילא, לכן הגמרא עושה מביקור חולים, נותנת על זה כזה שכר גדול. כי איפה אנחנו יכולים לתת לבן אדם חיים? כמה פעמים בחיים אנחנו יכולים לגרום לבן אדם לחיות? אם אתה מבקר אותו, אתה גורם לו לחיות. אז הקדוש ברוך הוא עושה את זה, ואנחנו עושים את זה. ופה נשאלת בעוצמה, שאלה שאיתה פתחתי. אז אם זה כל כך חשוב, הקדוש ברוך הוא מחכה יומיים. אתה נותן לאברהם לסבול לי בתחבושת, יהודי בן 99, אחרי ברית, אתה לא בא לבקר אותו ביום השני? למה אתה רק בא ביום השלישי? תגרום לו להיות בריא יותר מהר. למה הקדוש ברוך הוא לא ממהר לבקר את אברהם? היות שעוסקים בעניין של ביקור חולים, אף פעם לא דיברנו על זה, אז אני רוצה איזושהי הערה הלכתית, כמה הערות הלכתיות, יש הרבה שאלות הלכתיות יפות, וזה ככה, יוצא הזדמנות לדבר על זה. תגידו לי, לבקר אישה יולדת, זה מצוות ביקור חולים? זה חשוב, יש עניין? מה? ברור, למה? איזה ביקור חולים יש פה? היא לא חולה. אוקיי, אבל מה אתה מרוויח? אוקיי, אתה צודק, אני רוצה לפרק את זה. לבקר לא היינו ולא על אף אחד, היה פה עכשיו סיפור בקהילה. תינוק חולה. תינוק בן שנה, חלה מאוד, בטיפול נמרץ, ללכת לבקר אותו. יש פה ביקור חולים? המשפחה היא לא חולה? אין, צריך לבקר את החולה, לא את המשפחה שלו.
אתה הולך
להתפלל עליו. אמרת עכשיו מילה חדשה, התפלל עליו. אני רוצה, ועוד שאלה אחרונה הלכתית מעניינת, להרים טלפון. אתה עסוק בעסקים, בביזנס, אין לך זמן, ויהודי בבית כנסת חולה, ואתה רוצה להיות נחמד, היית בשיעור, אמרו לך שלבקר חולים זה חשוב, אז מה הכי קל? תדבר עם טלפון. אתה גומר עם זה בשתי דקות, ובדרך כלל גם לחולה בטלפון אין חשק לדבר, אז זה גם נגמר יותר מהר. אז אתה מרים טלפון. בטלפון, קיימת ביקור חולים או לא קיימת ביקור חולים? נו, מה אתה אומר?
לא,
מה? לבקר אותו. אז בואו באמת נראה, כל השאלות האלה זה נידון בפוסקים. השאלה היא מה זה ביקור חולים? מה המטרה של ביקור חולים? אנחנו הזכרנו דבר ראשון מה הרעיון לבקר חולים. דבר ראשון, לדבר על ליבו כמו שאמרת. להתעניין בו, להראות לו אמפתיה, אתה חשוב. חשוב לנו שתהיה בריא, אתה חסר לנו בבית כנסת. זה מה שאומרים לחולה, נכון? חסר לנו בבית כנסת, המקום שלך ריק משבת, איזה עצוב, תהיה בריא, תבוא. עניין ראשון. יש עוד עניין. הרמ"א בשולחן ערוך, גם המחבר מביא את זה, גם בית יוסף מביא. עניין שני שאתה הזכרת. ביקור חולים נועד כדי להתפלל עליו. מטרה בכלל אחרת, אפילו לא דבר איתו. להתפלל עליו. ברגע שאתה מסכן, בא לבית חולים, רואה יהודי מחובר למכשירים, נהיה לך רע על הלב, נכון? אתה מרים את העיניים ואומר, ריבונו של עולם, מה אתה נהנה מזה שיהודי חולה? תעשה לנו שמח, תחזיר אותו לבית כנסת, ניתן קידוש. נכון? אתה מתפלל עליו, זה דבר שני. יש עוד מטרה, שזה ראינו אצל רבי עקיבא, לעזור לו פיזית. אדם חולה צריך עזרה פיזית, צריך לנקות לו את החדר, צריך לפתוח חלונות, צריך לעשות אוויר, צריך לתת לו מצב רוח לחיות. כל המטרות האלה, בוא נקרא בשולחן ערוך. 4א3 מטרות לביקור חולים כתוב בראשונים. א', תוספות הראש שכבר הזכרנו, יש לבקר החולה ואפילו לא ידמר עמו דבר, ריגון שמצאו ישן, למה? דניחה לחולה כשיגידו לו שפלוני בא לראותו. עניין ראשון, לעשות אותו על הלב, דיברנו. דבר שני, רמה בשולחן ערוך, סימן שין המדי, כל שביקר את החולה ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים המצווה. אומר הרמה, באת לבקר חולים, דיברת איתו, התעניינת בו, עשיתם שמח, עשיתם צחוקים והלכת. לא קיימת את המצווה, אומר הרמה. כי עיקר ביקור חולים לדעתו, זה להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא ולהגיד ריבונו של עולם תרפא אותו. צריכים אותו בבית כנסת, תחזיר אותו, תרפא אותו, לבקש עליו רחמים. עניין שלישי, זה המחבר בעצמו כותב, שולחן ערוך שם, שואלים ודורשים אם צריך לכבד ולרבץ לפניו ושומעים צערו. עניין ביקור חולים זה לנקות לו את החדר, לעזור לו פיזית, לעשות, לנקות את האבק, להדליק את האור, לתת לו מצב רוח לחיות. פשוט עניין פיזי, כמו כן, בדיוק כמו שעשה רבי עקיבא. עכשיו בואו נפרק את הדברים. אישה יולדת, לא צריכים לנקות לה את החדר, היא בדרך כלל בבית רפואה, באם וילד, ברוך השם החדר נקי, לא צריך. גם לא צריך להתפלל עליה, בדרך כלל אישה יולדת לא מקובל להתפלל, זה דרך הטבע, אישה חוזרת הביתה, עושים מי שבערך בית כנסת, זה מספיק, אישה חוזרת הביתה, אבל מה כן? לדבר על ליבה. אחרי לידה היא תשושה, תשושה גם נפשית, מכל ההתמוטטות הזאת שהיא עברה, כל המצב החדש הזה, צריך לדבר על ליבה. אז במפורש יש פה עניין לבקר אישה יולדת, לא בשביל לנקות את החדר, לא בשביל להתפלל עליה, בשביל לעודד אותה, להראות לה שהיא קרה, שהיא חשובה, אנחנו נעזור לך, אל תדאגי עם הילדים, נעזור לך. עניין גדול. ילד חולה, כמו שאתה אמרת, לא צריך להתעניין בו, הילד לא מבין שמתעניינים בו, אני מדבר על תינוק. לא צריך לנקות לו את החדר, אבל במפורש צריך להתפלל עליו. אז יש עניין גדול לבקר ילד חולה, אפילו בן חצי שנה שהוא לא מבין שהיית. למה? כי לא עלינו ולא על אף אחד כשאתה בא לבקר ילד. ורואה אותו מחובר למכשירים, אפילו אדם עם לב אבן מתחיל לבכות. אין מראה יותר קשה מזה בעולם שלא נדע מצרות. אז במילא יש עניין ללכת לבקר ילד חולה, פשוט בשביל להתעורר ברחמים על הילד. ואתה מתעורר ברחמים על הילד, אז אחרי זה במי שברך, אתה אומר, ניגש לגבי ואומר, תעשה מי שברך לילד. אתה לא יכול להתאושש מהמראה הנורא הזה שראית. טלפון. זה אומנם בדיוק כמו שאתה אמרת בצורה מדויקת. זה ביקור חולים, אבל זה לא זה. אתה רוצה עם הקדוש ברוך הוא שכר גדול, אז תעשה גם אתה מאמץ. זה בסדר, אתה מתעניין בו, אתה מדבר על ליבו, אבל זה נקרא להביע אמפתיה, כשאתה מרים טלפון. כשאתה בא ותורח, אז אתה מראה לו שהוא יקר לך. ובוודאי שאז אתה מתפלל עליו, כי אתה רואה בעיניים כמה הוא סובל, אתה רואה בעיניים כמה לא טוב לו. אז התפילות הן יותר גדולות. אומר, נסיים בעניין הזה, אומר האגרות משה, רבי משה פיינשטיין, שאלו אותו, הגאון רבי משה פיינשטיין, שאלו אותו, האם אפשר לבקר חולים על ידי הטלפון? הוא אמר, כמו שאתה אמרת, צריך לבקר, צריך לראות. ביחס לביקור חולים על ידי הטלפון, פשוט לעניות דעתי, שאף שמקיים המצווה של ביקור חולים, אי אפשר להגיד, יש עוד פירוש, ביקור, בלשון התורה, ביקור זה לא כמו שאנחנו אומרים, לראות. ביקור זה לבדוק, לעיין, כמו לבקר את הקורבן מימום. לכן אפשר גם לפרש גם ככה ביקור, פשוט להתעניין בו, להתעניין אפשר גם בטלפון. אומר, נכון שמשום ההתעניינות אתה מקיים את המצווה, אבל אינו שייך לומר שיצא ידי חובה. להגיד שזו ביקור חולים, להרים טלפון, כל אנשי ביקור חולים זה להראות יחס, זה להראות אכפתיות. כיוון שחסר בביקור זה העניינים האחרים בביקור חולים. אתה לא מתפלל עליו, כשאתה לא רואה כמה הוא סובל, אתה לא מתפלל עליו. אתה לא מנקה לו את החדר, לא עוזר לו פיזית, כי לא באת. ואתה גם לא מראה את אותה אכפתיות. אמנם ממי אפשר לו לבקרו, אם אתה בחוץ לארץ, לפחות תרים טלפון. לפחות תראה את ההתעניינות המינימלית הזאת, לפחות את זה תעשה, לפחות תרים טלפון. סיימנו. עכשיו אנחנו חוזרים למרכז השיעור ושואלים, אם זה כל כך טוב, למה הקדוש ברוך הוא לא ממהר? למה הוא עושה את זה ביום השלישי ולא בא לבקר את אברהם למחרת הברית? אז אמרנו, ביום הברית אמרנו, בסדר, כבר היה, לא בא פעמיים באותו יום. למחרת הברית לא באת. אברהם צריך לחכות 48 שעות לביקור, הוא שוכב לבד עם אחרי ברית. אז יש דברים מאוד יפים בעניין הזה. האור החיים אומר, פשוט מאוד, זה כתוב בשולחן ערוך. הקדוש ברוך הוא לא בא עד היום השלישי, כי כתוב בשולחן ערוך, שאנשים רחוקים, אם אתה שומע לו עלינו שמישהו בבית כנסת נפצע בתאונת דרכים, עבר אירוע לב. אם אתה לא ממש הידיד הכי טוב שלו בבית כנסת, אל תבוא עד היום השלישי. ככה נפסק בשולחן ערוך. אנשים רחוקים לא באים לבקר עד היום השלישי. למה? שלא יהיה רעש. שלא יהיה רעש. שלא ידברו יותר מדי על המחלה. למה זה עושה מזל רע לחולה? משתי סיבות, ראיתי שני פרושים מאוד יפים, מה זה עושה מזל רע לחולה? א', זה עושה לו מזל רע בעצמו. באים אנשים לבקר אותו, הוא פתאום מתחיל להרגיש שהוא חולה. לפעמים אדם סתם יש לו שפעת, ישפזו אותו ל-48 שעות, הוא צריך לצאת. כל בית כנסת מגיע לבקר, כל אחד שואל, מה נשמע, איך אתה מרגיש, איך זה קרה לך? הוא מתחיל להשתכנע שהוא חולה מכל הביקורים האלה. אז תחכה 48 שעות, תראה מה קורה איתו. עד יום השלישי אל תבוא. יותר מזה, זה עניין של מזל רע. ברית קרותה על השפתיים. אתם יודעים איך זה אצל יהודים טובים. מרוב טוב לב, אנחנו כבר מתחילים לדבר יותר מדי. מה איתו? הוא חולה. מה יש לו? לחץ דם גבוה. כל אחד שמוסיף לשני צריך להוסיף משהו. יש לו לחץ דם גבוה, גם ה-EKG לא היה בסדר. ההוא כבר מוסיף שבכלל יש להם בעיות לב במשפחה. הרביעי שמגיע כבר בטוח שצריך להכין את התכריכים. אז עד יום שלישי, אנשים רחוקים לא באים, כך כתוב בשולחן ערוך. אומר האור החיים, אגב, מאיפה לומדים את זה? יש איזה יסוד, סיפור מאוד יפה בגמרא על רבא. הגמרא מספרת על רבא, שכשרבא היה חולה, אז היה לו ככה סדר. ביום הראשון הוא לא היה מרשה לגלות את זה לאף אחד. הוא אומר, לא רוצה מזל רע, ידברו עליי שאני חולה, כל העיר לא רוצה. לא מרשה לספר לאף אחד. יום השני הוא היה מבקש לפרסם. היה ממש מבקש, לא ביום השלישי כמו שזה ירושלמי, זה ירושלמי. רב הנהג אומר ביום השני לפרסם. למה? על הרב ההיגיון מאוד יפה, תראו את ההיגיון שלו. למה לפרסם היום השני שהוא חולה? בכוונה לפרסם באופן אקטיבי. הוא אומר ככה, אלה שאוהבים אותי, יתפללו עליי, זה יעזור לי. אלה ששונאים אותי, ישמחו לידי. הוא אומר, וזה מאוד מאוד טוב ששמחים לידי. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא רואה ששמחים לידו של מישהו, הוא דווקא מרפא אותו, כדי שלא יהיה סיבה לשמוח. בואו נקרא, התקתי את זה או לא? לא התקתי את זה, סליחה. אבל זה שם, זה הגמרא, נדמה לי שם באותה סוגיה בנדרים, באותה סוגיה. רבא אומר, ברגע בלפול אויבך אל תשמח, פן יראה השם ורע בעיניו. הקדוש ברוך הוא יראה והשיב מעליו אפו. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה שמח בלפול אויבך, אז הוא דווקא מוריד את הכללה מאותו אויב, כדי שלא תוכל לשמוח. אז אומר רבא, טוב לי מאוד שישמחו לידי. שכל השונאים שלי, המתחרים שלי בישיבה, ישמחו שאני הולך למות. טוב מאוד. למה? הקדוש ברוך הוא בשבילו לתת להם טענה שלהם יחזיר אותי לחיים. מה? אז כנראה שביום הראשון הוא רוצה לראות מה קורה איתו. תשמע, גם יש את הסיכון של המזל הרע כנראה. אז הוא אומר, ביום הראשון אני עוד לא רוצה למהר. ביום השני, שזה כבר בטוח מחלה, אני צריך להיזקק לאמצעי חירום הזה שהשונאים שלי הם אלה שיביאו לי את התיקון. אז אם כן, אומר האור החיים, למה הקדוש ברוך הוא בא ביום השלישי? למה? כי לא באים עד היום השלישי, כי רחוקים. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא לא רחוק, הוא עתיד קרוב, הוא אבא. אומר, אבל אם הקדוש ברוך הוא יבוא לעולם, איזה רע שיהיה בכל העולמות העליונים. הקדוש ברוך הוא הגיע לעולם הזה לבקר, כל המלאכים ידברו על זה, זה לא טוב. אברהם לא רצה שידברו עליו, תן לי לעבור את הברית בשקט, תן לי עד היום השלישי. אומר האור החיים בתחילת הפרשה מובאה מספר 5, הטעם שלא ביקרו השם עד היום השלישי כדי שלא ידברו על מחלתו. כי בבוא מלך גדול, מתעורר רעש בכל העולמות. הקדוש ברוך הוא מגיע, כל השרפים והחיות ואופני הקודש מלווים אותו לבוא לעולם הזה, אברהם לא רוצה רעש. תירוץ של האור החיים. אגב, הרבי אבל שואל, שאלה מאוד יפה לאור החיים הזה. הוא אומר, קודם כל, הקדוש ברוך הוא יכול לבוא בשקט אם הוא רוצה. הוא לא חייב להזמין את כל המלאכים, יכול לבוא לבד. כל דממה דקה אנוכי שומע. התגלה לאליהו הנביא בדממה דקה. יותר מזה, הרבי שואל שאלה נהדרת. מה צריכים להסתיר? הרי כולם ידעו שאברהם חולה, הרי ידעו שהוא עבר ברית. מתי אתה מסתיר? כשבן אדם עבר אירוע לב פתאומי, לא רוצים לפרסם עליו, אז לא באים לבקר. אבל אם כולם יודעים שהוא חולה, מה העניין להסתיר את זה? הרי כולם יודעים שאברהם עבר ברית. לא משנה, אבל שאלה ראשונה. תירוץ שני, אומר הרי"ם, רבי אליהו מזרחי מפרשי רש"י, אומר עוד פירוש נפלא. אומר הקדוש ברוך הוא בא ביום השלישי, כי מה אנחנו יודעים על היום השלישי למילה?
היום הכי קשה.
לא הכי קשה מבחינת הפצע, דווקא לאדם מבוגר הפצע כבר עובר ביום השלישי, לתינוק זה קשה. לאדם מבוגר הקושי הוא בחולשה של הגוף. יום השלישי לגוף לוקח זמן לקלוט את הסטרס, לקלוט מה שקרה, יום השלישי הגוף גמור. איך אנחנו יודעים את זה? נו. שבני יעקב רוצים לעלות על שכם, הם סופרים יום אחד, סופרים יום שני, ביום השלישי שהם גמורים, והיא ביום השלישי ביותם כואבים, אז הם עולים על שכם. חכים בסבלנות יום, יומיים, שלושה, אומרים ביום השלישי, אז נעלה עליהם. יום השלישי זה יום הכי קשה, אז הקדוש ברוך הוא אומר הרעיהם, מחכה ליום השלישי שאברהם אבינו הכי סובל, אז בא לבקר אותו. מתקבל התירוץ הזה על הראש? קצת קשה לקבל אותו, למה? איפה כתוב שביקור חולים זה שהכי רע? תגיד לי, אם אדם עבר אירוע, מה אתה ברגע, עוד יומיים יותר גרוע, אז אין לך מכיר אותו?
שיהיה גוסס.
שיהיה גוסס, ככה זה אצל יהודים, חכים שיהיה ממש רע. למה? נכון, עוד יומיים יהיה יותר רע, תבוא עוד פעם. אבל למה לחכות שיהיה גוסס? תבוא בהתחלה, הוא לא יהיה גוסס? על כל פנים תירוץ שלי, אז סיכמנו. יש לנו דעה שאומרת שעד היום השלישי לא באים, יש דעה שאומרת שקדוש ברוך הוא חיכה ליום הכי קשה. אבל הרבי אומר רעיון נפלא. ובשביל זה התכנסנו, רעיון שהוא מאוד מאוד גדול, יש לו הרבה משמעות מעבר מעבר לעניין הזה של ביקור חולים. למה הקדוש ברוך הוא מחכה עד היום השלישי? והרעיון הוא פשוט אומר הרבי, רעיון ממש גאוני. אם הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם ביום הראשון, שהשכינה מתגלית על אברהם, זה בטח היה מרפא אותו. התענוג האלוקי מגיע השכינה, אם כשבן אדם בא לבקר, זה נוטל אחד מ-60. אז שהקדוש ברוך הוא בא לבקר, זה מרפא לגמרי. אברהם אבינו תוך שעתיים אחרי ברית היה יכול לרוץ. אברהם אבינו לא רצה קיצורי דרך. הוא אמר, ריבונו של עולם, אם המצווה צריכה לכאוב, היא תכאב. אם המצווה הזאת צריכה לכאוב לי, אני רוצה שהיא תכאב לי. למה? כי אנחנו צריכים להתאמץ. לא צריכים חיים קלים. אברהם אבינו אמר, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה יכול לבקר אותי. אל תבוא. כי אני רוצה לקיים את המצווה הזאת בדרך הטבע. בדרך הטבע המצווה צריכה לכאוב, אז אני אחכה יומיים ואתה תבוא ביום השלישי, שאז במילא הפצע עובר. למה אברהם אבינו לא רצה קיצורי דרך? ואני רוצה להסביר את הרעיון הזה בצורה מאוד יפה. הגיע פעם איזשהו שנורר לבית כנסת, לאסוף כסף. אתם יודעים, אחרי תפילה, מגיע יהודי שנורר, עובר בין האנשים, אוסף כסף. כל אחד נותן מטבע. הוא ניגש לאיזה יהודי שהיה לבוש טוב, הוא חשב, בטח היהודי הזה ייתן לי, יוציא 100 דולר. היהודי הזה ניגש, נותן לו דולר. הוא התאכזב מאוד, זה מה שאתה נותן לי. יצא מבית כנסת מאוכזב. אחרי רגע, הגביר הזה רודף אחריו, נותן לו עוד דולר. אחרי רגע, רץ אחריו, נותן לו עוד 10 דולר. 10 פעמים נתן לו 100 דולר. אומר היהודי, תגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אתה רוצה לתת 100 דולר, תן 100 דולר. מה אתה משגע אותי? עוד 10, עוד 10, עוד 10, עד שזה. אומר הגביר, אני אסביר לך פשוט מאוד. כל פעם שאני מכניס יד לכיס, אני צריך להתאמץ מחדש. אני רוצה להתאמץ הרבה פעמים. ככה אני יותר מתחבר למה שאני עושה. אם אני מוציא פעם אחת 100 דולר, התאמצתי פעם אחת, נגמרה המצווה. אבל אני מוציא פעם אחת 10 דולר. ועוד פעם נאבק עם היצר ומוציא 10 דולר, ועוד פעם נאבק עם היצר ומוציא 10 דולר, ועוד פעם נאבק עם היצר ומוציא 10 דולר, אני מתחבר יותר למצווה. דרך המאמץ שלנו אנחנו מתחברים למצווה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם אל תמהר, כי אם אתה תבוא, אני נהיה אדם חדש. הפצע עובר לי. אתה לא תיקח אחד מ-60, אתה תיקח את כל ה-60, תיקח את כל המחלה. אני לא רוצה קיצורי דרך. אני רוצה להתאמץ על הברית. אני רוצה להרגיש שעשיתי ברית. להרגיש חלק מזה זה הכאב. חלק מהברית זה הצער. אני רוצה להרגיש שעשיתי ברית. לא לחפש קיצורי דרך, וזה כל כך נגד הטבע שלנו. אם הגענו לבית כנסת ומצאנו איזה חזן מהיר, שתוך 20 דקות אתה בחוץ, אנחנו מאושרים. אם הגענו לחנות אתרוגים, וכבר היה סוף העונה, והמוכר אתרוגים רצה להתפטר מהר מהסחורה, שמחים, קנינו את האתרוג ב-50 שקל, מתגעים בבית כנסת, קנינו בזול. אבל מה האמת? אם לא שילמת, לא עשית. אולי עשית את המצווה, אבל מה המצווה עשתה לך? כמה המצווה נגעה בך? כמה המצווה שינתה אותך? אם לא כאב לך, אם לא כאב לך, זה לא חלילה חייב להיות במובן הפיזי. אבל אם לא הוצאת כסף, אם לא התאמצת, אם לא נלחמת עם היצר בשביל המצווה, אז מה היא עשתה לך? לא הרגשת שעשית אותה. ואני רוצה לומר דבר נפלא ששמעתי ממך פעם.
אני אלך לך, אתה אמר לו להתאמץ,
חיבב עליו את המצווה על ידי המאמץ, נכון, וגם בפרשת חיי שרה אנחנו נראה את אותו עניין. רעיון ששמעתי ממך פעם, אחר כך ראיתי אותו באמת. יש דבר יפה, להראות מה הכוח של מאמץ, כמה אנחנו מתחברים לדברים דרך היגיעה שלנו. יש שאלה ידועה, כל אחד מאיתנו חשב עליה בחיים. מי אוהב יותר את מי? ההורים אוהבים את הילדים, או הילדים אוהבים את ההורים? מי יותר אוהב את מי? הורים אוהבים את הילדים יותר, או ילדים אוהבים את ההורים יותר? מה אתה אומר? ההורים, איך יודעים? רק שנייה, אבל איך יודעים שההורים אוהבים את הילדים יותר מה שהילדים אוהבים אותם? זהו, זוג הורים מגדלים 10 ילדים. 10 ילדים לא יכולים לגדל זוג הורים אחד. נכון? לא עלינו, אל תשלחנו לעת זקנה, מה מתכוונים? שלא נצטרך לילדים, נכון? זהו. אז הורים אוהבים את הילדים, נותנים הכל. למה? זה נגד ההיגיון. הורה רק התאמץ בשביל הילד כל החיים. הילד רק קיבל מההורים. אז הוא צריך לאהוב אותם הרבה יותר. אז איך ייתכן שההורה אוהב את הילד יותר מה שהילד אוהב את ההורה? הרי אלקו קיבל. מה התשובה כתובה בספרי מוסר היון עצום? אנחנו מתחברים לדברים דרך המאמץ שלנו. ככל שאתה מתאמץ יותר על דבר, אתה יותר אוהב אותו, יותר יקר בעיניך. איך דבר נהיה יקר? למה אתה אוהב חפץ מסוים אצלך בבית? יותר מחפצים שבחנות. כי התאמצת עליו, כי קנית אותו והוצאת עליו כסף. אתה לא אוהב את החפץ, אתה אוהב את המאמץ. אתה אוהב, אז כשאתה מסתכל על החפץ, על המכונית, אתה רואה, כשאתה מסתכל על הבית שלך, אתה נזכר ב-25 שנה ששילמת משכנתה. אז אתה אוהב את ההגיעה. סליחה. כן, אני ראיתי את זה אחר כך בפנים.
ביסודו של דבר, אדם אוהב את עצמו. אם הוא משקיע, אז גם
הוא... בדיוק, זה בדיוק המילים שעשיתי לומר.
את עצמו יותר מהכל.
אדם אוהב את עצמו, לא את הדבר. במילא כשהוא השקיע, הוא רואה את עצמו בתוך הדבר. וזה בדיוק הרעיון. אומר הרבי, כשמקיימים מצווה, לא צריך לחפש ניסים, או איזה מוכר עייף בסוף יום, כדי שנוכל לקיים אותה, לצאת ממנה יותר מהר. למה? כי אם קיימת את המצווה בזול, בסדר, עשית את המצווה. אבל מה היא עשתה לך? מה היא שינית בך? במילא אומר הרבי, אברהם אבינו היה יכול לקבל את הקדוש ברוך הוא מוקדם, אבל הוא לא רצה את זה, והקדוש ברוך הוא לא רצה את זה. למה? כדי לא להפסיד את הכאב, את הצער של המצווה, כי הצער הוא זה שמחבר אותך. מה זה הצער? חס חלילה שלא יצר. המאמץ, היגיעה, הוויתור, זה מה שמחבר אותך למצווה. אברהם אבינו לא רוצה לוותר על העניין הזה. ברבי מביא לזה ראייה נפלאה. עכשיו היה חג הסוכות. אריזל היה בא לקנות אתרוג. בצפת היה מוכר אתרוגים. אריזל היה בא לקנות אתרוג. היה לו שני מנהגים. קודם כל, וזה הרבה יהודים כשרים מקפידים על זה, לא היה מתווכח על המחיר. כמה המוכר אומר, ולפעמים זה שמיטה, ולפעמים זה בא מקלבריה, והשנה היהודים טובים שלמו $200 על אתרוג גם כן. לא מתווכח. כמה תגיד, תקבל. לפעמים, האריזל היה בכלל מהדר במצוות, היה מוציא את הארנק, לא שואל אותו כמה זה עולה. מוציא את הארנק מהכיס ואומר, כך מה שיש פה. למה? על מצווה לא עושים קיצורי דרך. כי אם אתה רוצה להתחבר, אם אתה רוצה להתרומם, אם אתה רוצה שהמצווה באמת תקבל ערך, תהיה לה משמעות, באמת תרים אותך למעלה, אתה צריך לתת את עצמך. בואו נקרא את זה. מובא מספר 6, טעמי מצוות, פרשת ראה, זה היה ספר של רבי חיים ויטל, האריזל. הוא מספר על הרבי שלו, על האריזל. בעניין קניית הדברים של מצווה, כגון לולב ותרוג וכולי, ראיתי למורי, כן, מספר רבי חיים ויטל על הארי הקדוש, שהיה נותן למוכרים כל מה ששאלו ממנו בפעם הראשונה ולא היה מסרב עמהם. וזה מנהג של הרבה יהודים שבאתרוג לולב לא להתווכח. זה בכלל טוב על מצוות, גם על תפילין. לא להתווכח על מחיר של מצווה. ולפעמים היה מניח לפניהם הכיס עם המעות והיה אומר להם, קחו כמה שתרצו. מה הרעיון? הרעיון הוא שמצווה לא מקיימים עם קיצורי דרך. במילא אומר הרבי לפי היסוד הזה, שם בליקוטי שיחות בחלק ה', כאשר המצווה קשורה על פי טבע עם קשיים, לא צריך להשתמש באמצעים ניסיים כדי להסיר אותם, כיוון שאז חסר בקיום המצווה. אומר הרבי חס וחלילה, הכוונה איננה שצריך לחפש קשיים. יש מספיק, לא צריכים לחפש אותם. לא צריכים ללכת בכוח. אנחנו אומרים, אם הלך לך יום טוב ובאת לקנות אתרוג וזה כבר בסדר, אל תגיד למוכר לא, תעלה לי את המחיר ב-200 שקל. לא זה הכוונה. אבל אם יש קשיים שכלולים, שבמילא קורים, אלא שכאשר הקשיים צריכים להיות על פי טבע, לא צריך לבטל אותם באמצעים בלתי טבעיים. וזאת על דרך המובא בזוהר, שקיום המצוות אינו צריך להיות בדרך של חינם. כיוון שאז לא נמשכת רוח הקדושה. איך הגמרא אומרת? מה שבא בחינם? הולך בחינם. דווקא במצרים היה הסדר שאכלו חינם. איך הם בוכים במצרים? זכרנו את הכישועים, שם קיבלנו בחינם. נכון, מהקדוש ברוך הוא לא מקבלים בחינם. למה? כי אם תקבל בחינם לא תאריך את זה. אם תקיים מצווה בקלות, היא לא תפעל עליך כלום, אתה לא תאריך אותה. אבל בקדושה צריך להתייגע כדי לזכות ברוח הקדושה. וכיוון שביקור השם הביא לריפוי אברהם, אם הקדוש ברוך הוא מגיע, ברור שאברהם מתרפא. מה, הוא יושב לפני הקדוש ברוך הוא סובל? כואב לו? ברור שאם הקדוש ברוך הוא מגיע, השכנה מרפא אותו. מה היה במתן תורה? הקדוש ברוך הוא עיר בעולם, כל החולים מתרפו. כשמאיר אור של חום של שכינה, אז כל החולים מתרפים. כדברי הרמב"ן, שהיה במראה השכינה ריפוי למחלת המילה, לכן השם לא הגיע לבקרו בימיים הראשונים, כדי לא להסיר ממנו את הקשיים הטבעיים של המצווה. הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו לא רצה קיצורי דרך. אומר ריבונו של עולם, אם צריך לכאוב, זה יכאב. ואני אסיים בנקודה אחרונה. ראיתי פעם מכתב של הרבי, נדמה לי שגם קראתי אותו פה פעם בשיעור. יהודי מספר לרבי, שקרה לו הדבר הכי טוב שיכול לקרות, הלוואי על כולנו. יש לו בת טובה, מוכשרת, יפה כמו שצריך. כולם רוצים אותה, כל הבחורים רוצים אותה. הגיע איזה יהודי גביר, אומר לו, נפגשו, הבן שלו גם כן הסתדרו איתה, רוצה אותה גם כן. אומר הגביר, תשמע, אם אנחנו סוגרים את השידוך, אני לוקח על עצמי את כל ההוצאות של החתונה. האולם עליי, הדירה עליי, הרכב עליי, אתה לא צריך להשקיע כלום, אגורה, אתה בא כמו חתן, רק תקנה בגדים לילדים שלך, זהו, כל השאר עליי מהתחלה ועד הסוף. חלום, כל אחד היה חולם על כזה מחוץ, שחתונה לא תעלה לך כסף, כל החיים אתה דואג מהחתונה של הילדים, לא תעלה כסף. אז יהודי הזה כותב לרבי את הסיפור הזה, שהמחותן שלו רוצה לשלם את כל הוצאות החתונה. הרבי כותב לו דבר מדהים, דבר ראשון, הרבי באהבת ישראל שלו מברך אותו, אומר, שמחתי, כמה הבת שלך היא טובה, שברוך השם מוכנים לקנות אותה בכסף מלא. אבל הרבי כותב את הלשון, זה המילים של הרבי. הורים צריכים לרצות שהילדים יעלו להם טרחה בגופם, בממונם ובנפשם. עוד פעם, הורים צריכים לרצות שילדים יעלו להם טרחה. למה? כי כשאתה תורח, אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא חזרה. כשאתה לא תורח, אז זה לא שווה שום דבר. אם באת לחתונה כמו אורח, לא שילמת, לא התייגעת, לא השתתפת, אז זה לא שלך, זה של מישהו אחר, זה לא שלך, זה לא הילד שלך. כשאתה מתאמץ, כשאתה עמל, כשאתה מתייגע, אז זה קשה, נכון שזה קשה. אבל אתה נמצא פה, אם אתה נמצא פה, הקדוש ברוך הוא נותן מצידו, והרבי מסיים שם, שהוצאות חתונה, הקדוש ברוך הוא מחזיר חזרה, אם אתה תיתן לעצמך למעלה מה שאתה יכול, גם הקדוש ברוך הוא ייתן מצידו כמו שהוא יכול. אם כן, הסיכום הוא, להתאמץ בשביל מצווה זה לא קל, אבל המאמץ זה מה שהופך אותה לבעלת ערך. זה מה שהופך אותה למשמעותית. ולכן אברהם אבינו לא רצה שקדוש ברוך הוא יבוא לבקר אותו יומיים קודם. הוא אמר, אם אתה תבוא, אתה לוקח לי את התורח של המצווה. אתה לוקח לי את ההגיעה של המצווה. לא רוצה. צריך לחוב זה יחב, ובמילא הוא גם יזכה לשכר הכי גדול, לפום צער האגרה, השכר הגדול על קיום המצווה הזה. שר כוח, ערב טוב. 8:30.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV. שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.